ספר ויקרא הסתיים בפרשת בחוקותיי, אבל לא רק שספר ויקרא מסתיים, מסתיימת בעצם תקופה של כמעט שנה, של התחילה בהגעת עם ישראל להר סיני אחרי יציאת מצרים, וכמעט שנה שבה עם ישראל בעצם קיבל את התורה על כל חלקיה. שנה שלמה של לימוד, של בניית המשכן, של הרבה תהליכים והרבה הרבה הרבה מצוות שעם ישראל מפנים בשלל תחומים. ובעצם בסוף ספר ויקרא מסתיימת נתינת התורה. אפשר לומר שנתינת התורה במובן הפורמלי מסתיימת. כל התורה ניתנה בסיני, כל התורה ראינו פרשת בהר, כללותיה ופרטותיה ניתנו בסיני. ומכאן ואילך, ספר במדבר, זה הספר שפותח, בעזרת השם, פרשת במדבר, בעזיבת הר סיני. ככה מתחילה פרשת במדבר, בקריאה, לפקוד את עם ישראל, זה בשנה השנית, בחודש השני, כדי להתחיל לנוע, ובאמת בכף בייר, עם ישראל עוזב את הר סיני, כך יתואר בפרשת בעלותך, בעזרת השם, ומתחיל לנוע אל ארץ ישראל. זאת אומרת שנתינת התורה מסתיימת בפרשת השבוע שלנו, ולכן הפסוקים של פרשת השבוע שלנו עוסקים בעצם בקריטת הברית על כל התורה. כמו שאפשר לראות בפסוק ממ"ו שמסיים את פרק כ"ו, אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. זה פסוק שמסיים תקופה, עידן של כמעט שנה. אלה החוקים, אלה הכוונה, כל ספר ויקרא זה כל החוקים והמשפטים והתורות שקיבלנו בהר סיני, ועכשיו צריך לצאת לדרך לארץ ישראל ולממש ולקיים את כל החוקים. על החוקים האלו שאם קיבלנו בסיני נחרטת ברית בסיני. הברית זה הנושא של פרשת בחוקותיי, של כל פרק כ"ו כולו. יש ברית, ברית על כל החוקים. אם בחוקותיי תלך ומצוותיי תשמרו, אם אתם תקיימו את התורה, עוד רגע תגיעו לארץ ישראל, אז יהיה לכם ברכה בארץ ישראל. אם חלילה לא תשמעו ואתם תגיעו לארץ ותפרו את הברית, אז כללות. אבל הברית היא ברית, ולכן גם ביותם בארץ אויביהם זכרתי להם ברית ראשונים. יש עוד ברית קדומה אחרת שקראתי עם האבות, והיא מחייבת לחזור חזרה, לחזיר את החזרה את עם ישראל לארצו. כל אלו נושאים שבאמת מסכמים מאוד תקופה. קיבלנו המון תורה, המון מצוות, המון חוקים, ספר ויקרא רווי בחוקים, ועכשיו קורטים ברית, הסכם מחייב על הכל, והמשמעות של ההסכם תהיה בארץ. כן, כל הברכות והכללות הן בארץ, כי עוד רגע הולכים לארץ. ודווקא על הרקע הזה שאנחנו מבינים שפרשת בחוקותיי היא בעצם פרשה של חתימה, של סיום תקופה, של סיכום. אלה החוקים, המשפטים והתורות שנתן השם בינו ובין ישראל בהר סיני ביד משה. על הרקע הזה, פרק כ"ז בפרשת בחוקותיי הוא מוזר מאוד. אחרי שהתורה אומרת בצורה כל כך מסודרת, אלה כל המצוות וכל החוקים ויש לנו ברית עליהם, זה מה שקיבלנו בהר סיני, זה פסוק סיומת מצוין, פסוק שמבטא סיום, חתימה. רגע אחד, שכחנו, שכחנו, יש משהו, פרק אף זין. וידבר השם משה למור, דבר אל בני ישראל. רגע, אחרי החתימה, אחרי הברית, אחרי כל ההסכמים, אחרי כל, יאמר, פסוק כזה חגיגי, אלא מחוקים משפטים ותורות שלנו במהר סיני, רגע, יש איזה פרשייה, נספח. נספח. מה נספח? פרק אף זין. פרק אף זין, פרק של 33 פסוקים, שהנושא שלו זה יחסי אדם והקדש. דיני הקדשות, כל מיני מצבים של הקדשות. יש פרשיית ערכין, ויש דיני תמורה, ויש גאולת שדה מהקדש, וגאולת בהמה מהקדש, ויש מה קורה עם היובל עם ההקדש, ויש פדיון מעשר שני, כל מיני יחסים ממוניים בין האדם לבין ההקדש. ואז עוד פעם, בסוף פרשת בחוקותיי, אלה המצוות אשר ציווה השם משה לבני ישראל בהר סיני. מוזר מאוד. אתה אומר פסוק חתימה, אלה המחוקים המשפטים, אחר כך פתאום נסגר, רגע, שכחתי פרשיית הקדשות, ואז עוד פעם אתה אומר, אלה המצוות אשר ציווה השם. זה לא בנוי נכון. אם זה חלק מהתורה ומהחוקים שנאמרו בסיני, אז תגיד את זה, תשים את זה באחת הפרשיות, לא יודע, פרשת קדושים, אמור, תבחר לך איפה אתה רוצה, פרשת ביער, והברית תחול על הכל, גם על הפרשייה הזאת. אם זה, מה זה? מה זה הדבר הזה שמופיע אחרי החתימה, אחרי ההסכם, אחרי ההסכם מאוד ברור של כללות וברכות ו... הפרשייה הזאת, פרשת יחסי אדם והקדש, היא פרשה שכולה התנדבות. כמו שמופיע בפסוק ב' בפרק אף זין, איש כי יפלי נדר. יפלי, לא חייב. זהו, מעצמו, הוא בפיו, מחליט לחייב את עצמו. נדר. אף אחד לא מחייב אותך להעריך ערך מישהו להקדש. לא חייבים. אדם, אין לו שום חיוב להקדיש שום דבר לבית המקדש. אין שום חיוב. להקדיש נכסים, להקדיש כסף לבית המקדש. אין שום חיוב. יש מחצית השקל שאתה חייב לתת, זה למדנו. אבל מעבר לזה, אתה לא חייב לתרום שום דבר לבית המקדש. והוא מחליט ערכין. מה זה ערכין? הוא רואה תינוק בן חודש ואומר, ערכו למקדש. ערכו יש תעריף. אם זה תינוק מבן חודש, זה 5 שקלים. רגע, אז זה בת, אז זה 3 שקלים. יש תעריף. אבל זה וולונטרי, זה החלטה שלך, אתה החלטה להתנדב. כן. לא מופיע פה פדיון בכור. לא. פה לא מופיע פדיון בכור, פה מופיע התנדבות. שאדם מתנדב לתת. אדם מחליט להקדיש את ביתו, וכי יקדיש, ואיש כי יקדיש את ביתו. האם האדם חייב להקדיש את ביתו למקדש? לא, הוא רוצה. אחר כך הוא מתחרט, מה עושים? טוב, יש אדם שרוצה להקדיש את השדה שלו לבית המקדש. טוב, רוצה להקדיש שדה, מה עושים? אתה רוצה להקדיש בהמה לבית המקדש. זה התנדבותי. התנדבות מלאה. פרק שלם, פרק אף זין, כולו עוסק אמנם ביחסים שלנו עם הקודש, אבל בניגוד לכל ספר ויקרא, שהוא גם עוסק ביחסנו עם הקודש, מקדש וקודשה וטומאה וטהרה, המון דיני קודשים בבית ספר ויקרא, אבל כל ספר ויקרא דיבר כשיחסנו עם הקודש, זה הקודש אומר לנו מה עושים. תעשו ככה, תעשו ככה, תעשו ככה, פקודות, חוקים, חוקותיי. ופה מתוארת מערכת יחסים עם הקודש, שהיא לא חוקים שהקודש מכיל עלינו, אלא שאנחנו במחירתנו, אנחנו רוצים. אדם רוצה. אני רוצה להקדיש, אתה לא חייב. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול להקדיש את כל הסדות שלך, אתה יכול להקדיש את הבית שלך, אתה יכול שלא להקדיש מה שאתה רוצה. זאת אומרת, יחסים עם הקודש שמתחילים מאיתנו, מהבחירה החופשית, מהיוזמה, מההתנדבות, לכאורה זה באמת הכי יפה. באמת הכי יפה, כן. לפדות מעשר שני, אתה לא חייב לפדות מעשר שני. אתה לא חייב. אם אתה פודה מעשר שני, אתה צריך לשלם לה הקדש יותר. צריך להוסיף חומש. אז כאילו, מבחינת הקדש, כי הוספת, זאת אומרת, זה מופיע פה בהקשר שאתה לא חייב לפדות, אם פדית, ההקדש ירוויח. החומש פה הוא נושא מאוד מרכזי. החומש, זאת אומרת, רווחים של הקדש. זה תמיד ההקדש ירוויח חומש. לכאורה זה הכי יפה. הכי מרשים. שהאדם יוזם כלפי הקודש. האדם מעצמו מתנדב. במובן הזה לכאורה זה השיא. זה באמת השיא, זה הדובדבן של הקצפת של ספר ויקרא. ספר ויקרא מתאר יחסי אדם קודש. הקודש אומר לי זה ואומר לי ואומר לי ומצווה אותי מלא חוקים. והנה, אני מעצמי מתנדב לקודש. זה הכי יפה. זה הסיומת הכי יפה לספר של קדושה. שאדם מעצמו, וואה, זה באמת הסיומת הכי יפה. אבל למרות שבאמת זה דבר כל כך מרשים ויפה ומיוחד, אנחנו רואים שהתורה מבודדת את הפרשייה הזאת משאר הספר. יש את כל החוקים, ואז יש את הברית, כללות ברכות, ואז יש את הפרשייה הזאת. פרשיית ההתנדבות האישית היא נספח, היא בצד. היא אומנם היא סוג של סי ברמה האישית. אבל בהרבה מובנים היא לא חלק היא לא חלק מבחוקותיי, היא לא חלק מהסיפור של ספר ויקרא. היא נספח של ספר ויקרא. בחיים ישנו מתח מאוד גדול בין ההתנדבות לבין החוק. מה עדיף? מה יותר נכון? חוקים או התנדבות? לכאורה יש להתנדבות קסם. התנדבות זה מכל הלב, זה באהבה. התנדבות זה חירותי, זה חופשי, זה אותנטי. זה בא מבפנים. בטח שזה יעשה מהתלהבות וברגש ובכל העוצמה. זה הדבר הכי יפה. מצד שני, עולם התנדבותי הוא עולם מאוד מופרט. כל אחד לפי מה שהוא מתנדב. אחד מתנדב את זה, אחד מתנדב את זה, אחד מתנדב יותר, אחד פחות, אחד לא מתנדב. עולם ההתנדבויות יוצר הפרטה. יוצר בעצם חלוקה, כל אחד הולך במסלול אחר לגמרי. זה מגדיל פערים, זה מחדד פערים גם עולם ההתנדבויות. יש אדם מתנדב הרבה, המחלון מתנדב. הפערים וההבדלים מאוד מאוד מתגלים בעולם של התנדבויות. אין חברה שאפשר לומר שהיא כולה כישות אחת, יש לה מכנה משותף, צבע אחיד, או לפחות איזה קווים לדמותה של החברה, נושאים שכל החברה סביבם, יש לה איזה משהו שמקשר אותה, איזה מכנה משותף שכולם סביבו. העם הזה, אז זה כבר לא עם, זה כל אחד הלך במקצול שלו, מי זה העם הזה? אין צבע לחברה, אין אחידות, אין מכנה משותף, אין אופי ציבורי. החוקים יוצרים אחידות. כולם שווים לחוק. החוק הוא על כולם. אז יש מכנה משותף. לא רק במובן המשמעתי, אלא במובן שכולנו בסוף שייכים לאותו דבר. כולנו מניחים את אותם תפילין, כולנו שומרים אותה שבת, אז המצוות והערכים הופכים להיות ערכים לאומיים, ערכים ציבוריים, ערכים שיוצרים צביון של חברה שלמה. אם צבא הגנה על ישראל, למשל, היו בנוי רק על מתנדבים, רק מי שמתנדב מתגייס לצהל. מצד אחד, מדהים. אז הכל רק רצון טוב, כולם באים, רואים לפקד, תריץ אותי, תריץ אותי, תן לי משימות, תשכיב אותי, שכיבות צמיחה, כמה שאתה... הכל בהתנדבות. כולם מתרגשים, מתלהבים, ו... זה היה מאוד יפה, לא באות משמעת, היה הכל מלא... שיאים, היו מגיעים לגבעים, היו... המון בעיות היו נפטרות. המיצוי היה המון גבוה, המון המון אנרגיות שמבזבזים על דברים לא... לחסכות. מצד שני, זה לא היה הצבא של העם. זה לא הצבא העם. זה לא הצבא של עם ישראל. זה הצבא של המתלהבים. הוא לא חלק מה... הוא לא שלנו, הוא לא של כולם. הוא לא עקור היתוך, הוא לא מכנה משותף, הוא לא משהו שכולנו, יש איש אחד בלב אחד. מושג ההתנדבות צריך להתברר. כי ההתנדבות היא אישית. והתורה מבררת לנו את תפקידה, את תפקידם של החוקים. למה התורה מתעקשת על חוקים? למה התורה היא כל כך עם חוקים ולא עם התנדבות? למה זה רק נספח? הוא כל כך יפה הנספח הזה, הוא כל כך מיוחד. למה התורה לא, היא לא ככה? רובו של ספר ויקרא, רובו ככולו, המסה היא לא כזאת. התורה היא חוקים של כולם. כי התורה ניתנה לאומה. ומטרת התורה העיקרית היא לעצב עם. עם שחי תורה. עם שיש לו, שהנושאי התורה הם נושאים קולקטיביים שכולם עסוקים בהם. במחשבה ובמעשה. האופי של הברית בפרשתנו הוא מאוד לאומי. הברית, כלומר השכר והעונש, הברכה והכללה, מופיעים לא בציר האישי. התורה לא מדברת על ברכה וכללה אישיים. אין דבר כזה בתורה. הברכה והכללה, כלומר הברית, היא עם עם, לא עם יחידים. אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם, גשמכם של כל הארץ יבולה, כל הצדה ייתן פריו. ישבתם לבטח בארצכם, זה נושא לאומי. רדפתם את אויביכם, נפלו לפניכם לחרב, זה הכל ברכות לאומיות. ברכה בכלכלה הלאומית, ברכה בביטחון הלאומי. ונתתי משכני בתוככם, רש"י בית מקדש, זו סוגיה לאומית. הברכה היא לאומית. וגם חס ושלום הכללה היא גם לאומית. אכלו אויביכם, ומיד בתחילת הכללה. מפרים את הברית, האויבים באים ואוכלים את הכל. זאת אומרת, זה לא כללה אישית. אתה עשית עבירה, בואו... לא. הברכות והכללות בתורה הן תמיד מופנות אל העם ולא אל הפרט. נסתם לפני אויביכם, הארץ לא תיתן פריה, גלות. גלות זה נושא לאומי. התורה ניתנה לאומה והברית עם האומה, ולכן שפת התורה היא שפת החוק. אם בחוקותיי, השפה של החוקים. כי שפת החוקים היא שפת הציבור. שפת ההתנדבות היא שפת היחידים. יש דבר כזה. יש בהחלט מושג שנקרא מערכת יחסים אישית, פרטית, חופשית, התנדבותית של אדם עם הקודש. יש דבר כזה. אבל זה לא הנושא המרכזי של התורה. זה מאוד מאוד חשוב בספר ויקרא לומר שאני, החוק, התורה היא של האומה. שבת זה לא נושא אישי. אני מתחבר לשבת, השבת מרוממת אותי, מליבה אותי. הוא לא, בסדר, זה נושא אישי, כל אחד וה... הקשר הרוחני, הרוחניות שלו, ואני יותר מתחבר לרוחניות, הוא הרוחניות שלו החושונה, בסדר. לא, זה טעות. שבת זה נושא לאומי. שבת זה לא סוגיה אישית, ולכן היא לא התנדבותית. שבת זה אירוע ישראלי ציבורי. האומה הישראלית שומרת שבת. שבת היא להשם בכל מושבותיכם, קראנו פרשת אמור. בכל מושבותיכם. זה לא נושא אישי, זה סוגיה לאומית שבת. אוי ואבוי אם זה נושא אישי. אסור להפריט את התורה. אסור להפוך את התורה לדבר אישי, וכאילו לרומם אותה בזה, ולהגיד, תראה, זה מאוד יפה. התורה זה הקשר בין האדם לאלוהים. וכל אחד, לפי יכולתו, לפי עניינו, לפי הערכים שלו, כל אחד לפי הרגשות שלו, זה כל כך יפה, שכל המ... לא, זה הפרטה. איפה העם? אנחנו עם. עם מקדשי שביעי. עם מקדשי שביעי, לא אנשים שמתחברים לשבת, והשבת מאוד מדברת אליהם, ומאוד יפה בעיניהם. לא. ולכן עניינה של השבת הוא במיוחד בנושאים הציבוריים. דווקא בנושאים הציבוריים, שם הכי צריכה להיות שבת. הרבה יותר מאשר במקום האישי. אם שבת זה נושא אישי של הקשר שלי עם אלוקים, אז מה אכפת לך? כל אחד בבית שלו יעשה את השבת שלו, את הקשר שלו עם אלוהים. אתה לא מבין, זה נושא לאומי מדרגה ראשונה. זה חוק. שפת החוקים היא שפת העם. יש שוויון בפני החוק. כולם חייבים בחוק. כולם אצלנו חייבים בחוק. אין אחד שפטור מחוקים. גם המלך אצלנו לא חסין מהחוקים. כן. נשים זה לא פרט, זה כל הנשים של עם ישראל. אין הרבה מצוות כאלו, א', אותם שש, אבל זה... זה הרבה. זה הרבה מאוד. זה לא... האישה הזאת, היא באופן אישי מתחברת לנושא של תרה. כל נשות ישראל, כולם, מיליונים. זה עניין לאומי. תארה של כל האומה. כל האומה צריכה להתאר. כל האומה, כולם כאיש אחד. אין נשים, כולם ביחד. כן. נכון. אבל עכשיו אנחנו פה. אי אפשר הכל בבת אחת. זה נושא שם, אם תרצה, סתכל שם במלבים, יש שם מערכה על זה, אבל עכשיו אנחנו פה. אנחנו בברית סיני, וברית סיני היא ברית עם האומה. אחרי שברורה מאוד הברית הזאת, שהיא ברית לאומית, והתורה היא לאומית, והחוק הוא לאומי, תדע לך, יש מושג שנקרא גם המרחב של ההתנדבות האישית. יש דבר כזה. יש מרחב כזה, זה רצועה כזאת, אישית, על גבי ה... של הידורים, ההוא מהדר, ההוא מחמיר, ההוא עושה מנהג חסידות, ההוא נודר נדר. זה קיים, יש. אנחנו מאפשרים את זה. עולם נדרים, עולם ההנהגות, על גבי שקודם כל נושא הלאומי, דבר ראשון. קודם כל, האומה כולם מקיימים את כל החוקים. ולעולם אין דבר כזה שנדר אישי או עניין אישי גובר על החוק הלאומי. החוק הלאומי מעל הכל. מוציא יהודה זכר צדיק לברכה בשיחות שלו. מחבר את רש"י, את המדרש פה בתחילת הפרשה עם מדרש אחר. בתחילת הפרשה מתואר המצב האידיאלי של אומה שמקיימת את רצון השם, את המצוות, את התורה. ונתתי משכני בתוככם ולא תיגע נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם, ואתם תהיו לי לעם. מאוד בולט בפסוק הזה, שהנושא הוא העם. כן? אתם תהיו לי לעם, והתהלכתי בתוככם. מה זה התהלכתי בתוככם? הוא אומר רש"י, הטייל עמכם בגן עדן. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אטייל אתכם בגן עדן. זה נשמע מאוד נחמד. הביטוי הזה, הטייל עמכם בגן עדן, הזכיר לרב צבי יהודה גמרא. אסוציאציה עם איזה גמרא אחרת. מה זה הטייל? מה זה הדבר הזה לטייל בגן עדן? יש גמרא מפורסמת. גמרא מספרת שאחרי שירובעם בן נבט החליט לבנות מחסומים ולא לאפשר לאנשים לעלות לירושלים, לבית המקדש, ועוד רגע הוא הולך להקים את העגלים, את עגלי הזהב, תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו, ככה לשון של המדרש, הקדוש ברוך הוא תופס את ירובעם בבגדו, אמר לו חזור בך, תעצור בזמן, ואני, אתה ובן ישי נטייל בגן עדן. זה הלשון שם, נטייל בגן עדן. אמר לו ירובעם, מי בראש? אמר הקדוש ברוך הוא, בן ישי. יחי לא בעינה, לא רוצה. ירובעם בן נבט חטא והחטיא את ישראל. חבר לאיש משחית, ירובעם בן נבט, הלשון של הגמרא בברכות פרק שישי, זה שהוא גוזל אביו ואימו. אביו זה הקדוש ברוך הוא, אימו כנסת ישראל. זה ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט קיבל מהנביא, מאחיה השילוני, תפקיד להקים ממלכה. יש פה שתי ממלכות. יש פה הפרטה של המלכות. זה דבר מאוד קשה לעכל את זה. הפרטה של המלכות. מלכות ישראל, במקום להיות מלכות אחת, הפכה להיות שתי ממלכות. זה באמת נורא והיום. קשה לנו לדמיין את הדבר הזה. אבל זה המנדט שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. בשליחותו של אחיה השילוני. ירובעם בן נבט אומר, הבנתי. אם מפריטים את את העניינים הלאומיים, כלומר עד עכשיו, אני יודע מה, החשמל היה ממשלתי. ועכשיו מפריטים, יש כמה חברות חשמל. או נגיד, הבריאות הייתה ממשלתית, עכשיו מפריטים, יש כמה אפשרויות בריאות. אז אתה אומר בעצם שיש פה הפרטה, שהמערכות המדיניות, המערכות הלאומיות, השלטון, הכלכלה, יופרטו. זאת אומרת, במקום ממשלה אחת, יש לך שתי ממשלות. תהליך הפרטה, אולי זה טוב, לא אידיאלי, אבל לפעמים זה טוב לעשות הפרטה. יש תחרות, יש אולי זה מצליחים להגיע לרמה יותר טובה, לטיפול יותר טוב באנשים. הבנתי, אומר ירובעם, אז גם עולם הרוח מופרט, אז גם התורה מופרטת, אז גם עבודת השם מופרטת. אנחנו בהפרטה. אם הלאומיות קצת מופרטת, המוסדות הלאומיים, אז בוא נפריט גם את עבודת השם. כולם באים למקום אחד, לבית המקדש בירושלים? כאיש אחד? תן, יש פה כל מיני דרכים. למה אחד? למה אתה יוצר איזה מרכזיות כזאת של עם שלם שמגיע למקדש וחוקה אחת, משפט אחד, ועל פי התורה אשר ירוחה מן המקום אשר יבחר השם? בוא נפריד גם את התורה, בוא נפריד גם את המצוות. העיקר זה שאדם פונה לאלוהים, העיקר שיש לאדם קשר דתי. מה זה חשוב? אני אמציא חג אחר, מה זה משנה? יש חג אחד בסוכות, אני אמציא חג בחודש חשוון. העיקר שיש לנו יוזמות של קשר יפה עם ריבונו של עולם. תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו, הבגד זה הגלימה המלכותית, אמר לו, עצור, אני נתתי לך מנדט להפריט את המלכות, אבל אל תפריט בשם המלכות את העולם הרוחני. העולם הרוחני הוא צריך להיות אחד כמו שאני אחד. אם עם ישראל יופרט רוחנית, איפה הקדוש ברוך הוא? אנחנו לא יודעים עליו כלום. אנחנו, מי הוא? הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא ככה, אז אני כבר לא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא. מה הוא רוצה? הוא כבר לא אחד. מה ריבונו של עולם רוצה? אתה תקבל אלפי תשובות, מאות אלפי תשובות תקבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה לא רק שהעולם הרוחני שלנו מופרט, אז הקדוש ברוך הוא מופרט. אני מתהלך בתוככם. זה שאתם כולכם כעם אחד חיים את אותם חיים, אז זה דבר מדהים. הוא עם עם שלם שחי אותה תורה, אז מאוד ברור, אתה רואה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כשעם שלם מאוחד ברוב תורתו ורוב מעשיו, אז השם מתהלך איתנו. זה נקרא שהשם מתהלך איתנו, זה שם קום מתייל איתנו. מה זה טיול? יש נחת. מאוד ברור מה השם רוצה, זה מרגיע. הנה אני רואה מה השם רוצה, תסתכל, כולם, זה ברור מה רצון השם. מאוד פשוט, תסתכל, התורה כולה תורה אחת, משפט אחד לכולכם. נכון שיש גם קצת יוזמות אישיות, אבל אנחנו יודעים מה השם רוצה, יודעים מי הוא, מה הוא רוצה מאיתנו, מכל אחד מאיתנו, כי הוא מדבר לכולנו. יש פה מודל ברור לאומי, אפשר ללכת בנחת לטייל בגן עדן. אל תפריט את העולם הרוחני, אל תהפוך את השבת לנושא אישי, אל תהפוך את הכשרות לנושא אישי. זה לא נושא אישי. אם זה יהיה נושא אישי, אז אנחנו כבר לא יודע מה ריבונו, מה הוא רוצה הקדוש ברוך הוא. הוא יותר רוצה את זה, הוא רוצה, אז התפקיד הלאומי שלנו נעלם. כי התפקיד של עם ישראל זה לברר מי זה השם אחד, מה השם רוצה, מה תורתו, מה רצונו. אנחנו לא יודעים. הכל התנדבותי. הכל התנדבותי. אתה תקבל מלא מלא תשובות. השאלה מה חשוב לקדוש ברוך הוא. לדעתי חשוב, לא לדעתי חשוב. איפה הגן עדן? איפה הנחת? כולם הולכים לאיבוד. זאת אומרת שזה מפרק את האומה, מפרק את שם השם, גוזל אבי ואמו, חזור בך. זה בסדר הפרטות, אני מבין שלפעמים צריך להפריט כל מיני דברים. יכול להיות שצריך להפריט את המשטרה, יכול להיות שצריך להפריט את הבנקים, את משרד, את חברת חשמל, חברת המים, יכול להיות שצריך להפריט הכל. אל תפריט את התורה. הפרטת התורה זה הפרטת הקדוש ברוך הוא. זה עבודה זרה בדרך. כן. בתוך הכללים של התורה. מחלוקות זה בפנים, בתוך החוקים. זה לא התנדבותי. אם אין התנדבות, נגמרות המחלוקות. ברגע שמתנדבים, אין יותר מחלוקות. אין על מה להתווכח. מה אתה מתווכח? אני התנדבתי את זה. אתה התנדבת את זה? אז מה אנחנו מתווכחים? אין ויכוחים. הוויכוחים בגלל שמה השם אומר. אז עכשיו צריך לברר מה השם אומר. אז יש לנו מסורת, ויש מידות שהתורה נדרשת בהן, ואם יש פלא, אז הולכים לסנהדרין. יש מרכז. אז לכן יש ויכוחים, וטוב מאוד שיש ויכוחים. על גבי זה, על התורה, טוב, יש גם זווית אישית. טוב, איש כי הוא רוצה להביא נדבה לשם, להקדיש, הוא רוצה להקדיש את השדה. בסדר. יפה מאוד שאתה מקדיש את השדה. הוא רוצה להיעדר. הוא רוצה לקבל את השבת שעתיים מוקדם. הוא רוצה לעשות הידור אחר. בסדר. אבל מאוד ברור מה זה עם מקדשי שביעי. אפשר לראות מאוד ברור. אתה רואה, זה עם מקדשי שביעי, זה רצון השם. לכן, רק אחרי שזה ברור, שזה לאומי, יש לנו נחת, תטייל איתכם בגן עדן. וקורתים על זה ברית לאומית, ש... של בחוקותיי, חוקים, טוב, יש גם ממדים אישיים. בוודאי שיש התנדבות. הפרטה לא בעולם הרוחני, לא בעולם של התורה. בשום נושא של תורה אין הפרטה, אין דבר כזה. תורה אחת, משפט אחד יהיה לכם. זה המושג חוק, זה לא מהמקום הכפייתי שבא להרוס את ההתנדרות, זה המקום הלאומי, מאחריות הלאומית. יש לנו אחריות לאומית להביע מה שם השם, אחד. זה המשימה הלאומית שלנו, לא המשימה האישית. אנחנו עם שעושה ברית מילה. זה ברית. לכן זאת ברית, כי זו סוגיה לאומית. זה העם שלנו. אנחנו נימולים. זה המהות הלאומית שלנו. זה האמירה. זה העם, זה צביון לאומי. זה לא התנדבותי. לכן הברית נקראת חוק. חוק בישארו סן. הכל חוק. זה מאוד מבטא את המושג חוק. ברית, מאוד מתבטא שם. כולם עושים את זה. כולם. רואה? זה המאפיין הלאומי. אנחנו נימולים. המשנה בנדרים אומר, אדם שהוא נודר מהנימולים, כל הישראלים נימולים. אפילו מי שלא עשו לו ברית מילה, נקרא נימול. זה המהות הלאומית שלנו. נודר משומרי שבת, זה כולל את כל עם ישראל. גם אם אחד לא מחלל שבת, זה לא משנה, זה העם, זה תכונה לאומית. אם אדם לא מבין את המושג שנקרא אחריות לאומית וצביון של אומה והכל זה רק פרטים, אז זה פירוק של העם, זה מפורר את העם. אז מה, אנחנו רק יחידים פה? התנדבותי, אדם התנדבותי, צהל זה התנדבותי. חוקי המדינה, כולם מבינים שזה שכולנו מכוונים אותם חוקים ולאותם עקרונות, זה יוצר את התלכיד הלאומי, את היחד הלאומי. כולם מבינים את זה. תאר לך שמחר יהיה איזה קיבוץ, אני יודע איפשהו, והם החליטו על דגל אחר. דגל מדינת ישראל לא נראה להם, אנחנו עושים דגל אחר. שהוא יותר מרגש שלנו, יותר נוגע לנו, יותר נושא לנו הרגשה טובה, דגל אחר לגמרי. אז יהיה עוד איזה מושב, שגם הוא יותר מרגיש, שהרבה יותר ילהיב אותו ויותר שמח אותו, ש... יום העצמאות יהיה בלי דגל. דווקא דגלים לא עושים, לא עושים אותו. לא, לא, לא. זה יותר מחבר. אתה מפורר את העם, נגמר. העם מתפרק לחתיכות. אין לעם צביון, אין לעם דגל, אין לעם סמל, אין כלום. אז אין עם. אז מי אתם? אומה, יש לה דרך החוקים, היא מגבשת את עצמה, מלטשת את עצמה. ואצלנו זה לא רק מול עצמנו כעם, כי יש לנו מול ריבונו של עולם אחד, זה אחריות כפולה מכל עם. והולך אתכם קוממיות, נאמר פרשת השבוע שלנו, קוממיות שתי קומות. יש לנו אחריות כפולה על הצביון הלאומי שלנו ועל שם השם שמתגלה דרכנו. יש דברים שאי אפשר להפריט אותם, שאסור להפריט אותם. כל עם ישראל אוכלים מצה, כולם, זה חוק. כולם לא אוכלים חמץ, זה חוק. אז זה הופך להיות נכס לאומי, צביון לאומי. אחרת זה לא היה הופך להיות לאומי. אם זה היה התנדבותי, זה לא היה לאומי. זה היה נשאר, אצל פה ושם, זה לא היה הופך להיות מהות של העם, ואף אחד לא יודע מה רצון השם. זה המהות, בלי זה אין עם. זה התאבדות של עם. התאבדות של אומה. וההפך, צריכים להושיט יד, כמו שבסוף הפרשה, למרחב האישי. זה חשוב. מתוך אחריות לאומית, הרד רבה, בוא ניתן מקום, וצריך לתת מקום, לעולם שלם, של עולם של יוזמות. יש המון יוזמות, המון מרחב, המון התנדבות אישית, בבקשה. נדרים, נדבות, כל מיני דברים, הוא אומר כי זה, והוא אומר זה, בבקשה, יש הרבה אפשרויות. אבל על גבי האחריות הלאומית. קודם כל, גם אצל עמים אחרים ליחיד יש אחריות על האומה. אבל אצלנו אנחנו מבינים שזה לא רק אחריות על האומה, זה אחריות על שם השם. על שדרכנו, דרך האומה, צריך מתגלה שם השם בעולם. מה הרצון השם? ולכן במובן הזה, היחידים, יש להם מוטל עליהם עול מאוד כבד. מאוד מאוד גדול, מאוד כבד, הרבה יותר מכל הבלשון. על המורשת הלאומית ועל החינוך ועל המצוות, זה אחריות לאומית כבדה מאוד שמוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו. בוודאי. רק אחרי שזה ברור שיש פה ישות אחת שקיבלה את התורה כאיש אחד לרגלי הר סיני, אז אפשר ללכת כאומה אל ארץ ישראל. כעם, לא כאנשים יחידים שבאופן התנדבותי בא להם, מעניין אותם, מושך אותם לבוא אל הארץ, כי היא מאוד מדברת אליהם. שזה מאוד יפה שאדם בוחר לעלות לארץ, וזה מדבר אליו וזה מרגש אותו. כי זה ארץ הקודש, כי זה ארץ האבות, כי זה ארץ... זה מאוד יפה, אבל זה לא ככה. פרשת במדבר, עם ישראל הולך לארץ ישראל כמו צבא. הכל צבא, פקודיהם, לצבאותם, וצבאותם, וצבאותם, וצבא, כל צבא, מה זה צבא? צבא זה חוק, צבא זה פקודה, צבא זה ישות, זה לא התנדבותי. ככה הולכים לארץ ישראל. מה, אין חלומות? אין כיסופים אישיים לארץ? אין געגועים? אין כל מיני... בוודאי שיש. יש המון 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 דברים ביחס לארץ ישראל. אבל אנחנו הולכים לארץ ישראל כצבא. לא רק מצד המלחמה. כל הצעידה לארץ היא כי עם שהולך בפקודה, בחוק, מאורגן, על פי חוקים, החוק שלנו ללכת לארץ ישראל. זה הליכה לאומית אל הארץ, זה הליכה צבאית אל הארץ. ככה מתחיל ספר במדבר. טוב, בשורות טובות, שבת שלום.